נדון היום בגדר בדין בתי המשפט של המדינה, מה סמכותם, אם יש להם סמכות, על פי דיני תורה. התורה אמרה, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אלה המשפטים, כלומר התורה קבע מה הם המשפטים של תורה שצריך לדון על פי דיני תורה ולא על פי דינים אחרים, ואשר תשים לפניהם, לפני הדיינים הכשרים, ולא לפני אדיוטות ולא לפני גויים. נתבונן. הטור אומר בסימן ג', אין בדין פחות משלושה, וכל שלושה נקראים בדין אפילו אדיוטות. וכתב הרמה, דווקא דגמירי דינה אף על גב דלא סבירי. ויראה מדבריו, לבאי שלושתם גמירי. כלומר, לפי דיני הרמה צריכים ששלושת הדיינים יהיו לפחות גמירי. קצת יודעים, אמנם לא סבירי, אבל יש להם איזו ידיעה מינימלית בדיני המשפטים כדי לדון. אבל אדוני אבי הרוזל כתב, בשלושה אי אפשר דלת ברוך דגמיר ששמע או קרא בספרים ויודע סברות בדינים. כלומר, לדעת הראש מספיק שיהיה אחד, ולא צריך שיהיו שלושה שהם גמירי, אלא מספיק אחד. אבל אם לית ביוחד דגמיר, פסולים לדינו. כלומר, אם יהיו שלושה אדיוטות שאף אחד מהם לא גמיר, אז הם פסולים לדון. ובהמשך דברי הטור, הוא אומר, אבל היא לא גמיר ולא סביר, פסול לדינה, ולאו כל כמיני דרש גלותה להכשורי פסולים. כלומר, אם אדם לא גמיר ולא סביר, אז גם אם מינו אותו, דרש גלותה יש לו סמכות למנות, לאו כל כמיני דרש גלותה להכשורי פסולים. זאת אומרת, פסולים כאלה שלא, מי שלא גמיר ולא סביר, פסול לדון ואי אפשר בכלל להכשיר אותו. ובשולחן ערוך סימן ח' מלכות דיינים, אומר השולחן ערוך בסעיף א', כל המעמיד דיין שאינו הגון ואינו חכם בחוכמת התורה וראוי להיות דיין, אף על פי שהוא כולו מחמדים ויש בו טובות אחרות, הרי זה שמידו עובר בלא תעשה. ואסור, אומר הרמה, ואסור למיד עם הארץ לדיין על סמך שישאל כל פעם לחכם. ואולם הוא מוסיף, עיירות שאין בהם חכמים הראויים להיות דיינים, או שכולם עמי הארץ וצריכים להם דיינים שלא ילכו לפני ערכאות של גויים, ממנים הטובים והחכמים שבהם אף על פי שאינם ראויים לדיינים, וכיוון שקיבלו מעליהם בני העיר, אין אחר יכול לפוסלם. כלומר, אם אין אנשים שראויים להיות דיינים, אומר הרמה, אז אפשר לקבל גם אנשים שלא רואים, כדי למנוע מצב יותר גרוע, שלא ילכו להידיין אצל ערכאות של גויים. אז ממנים הטובים והחכמים שבהם, אף על פי שאינם רואים לדיינים, וכיוון שקיבלו עליהם בני העיר, אין אחר יכול לפוסלם. וכן כל ציבור מוסיף, עוד מוסיף הרמה, וכן כל ציבור יכולים לקבל עליהם בדין שאינו ראוי מן התורה. כלומר, אם הציבור מקבל על עצמו, הוא יכול לקבל על עצמו גם בדין שאינם ראויים. עד כאן פשטות דברי הרמה, שמה שאפשר לקבל זה רק אם אין דיינים כשרים. אבל אם יש דיינים כשרים, אי אפשר למנות דיינים פסולים, כמו שלמדנו בטור, וגם השולחן ערוך הביא את דברי, פסק כדברי הטור בסימן ג', שמי שאיננו גמיר ואיננו סביר, הוא פסול לדון בכל מקרה שהוא. יוצא שכאן יש תיקון או בירור, שבמידה שאין בכלל דיינים כשרים, אפשר גם למנות דיינים פסולים. ומה יהיה אם יש דיינים כשרים ובכל זאת הציבור בוחר בדיינים אחרים, והוא רוצה דיינים אחרים שהם יהיו הדיינים שלו? ציבור קיבל עצמו, נכון? השעון של הרמאי, יש כאן איזה מין כפילות. בהתחלה הוא אמר שמי שלא, שבמקום שאינם, אין שם דיינים כשרים, אפשר לקבל גם דיינים פסולים, גם דיינים שאינם רואים. אחר כך הוא חוזר על זה, וכן כל ציבור יכולים לקבל עליהם בדין שאינו ראוי מן התורה. מה זה החזרה הזאת? אולי הוא רוצה להגיד, קיבלו, זה מחייב, אפילו אם היה מישהו כשר. הנתיבות אומר שאם יש דיינים כשרים, נראות בסימן כבד בסעיף קטן י' ג' בחידושים, אומר רבים שימחו, כאן יש איזה חזרה על מה שאומר הרמה בסימן ח' שאנחנו הבאנו עכשיו. אז אומר הנתיבות על זה, והיינו במקום שאין בו לומדי תורה, וימחו עליהם כדי שלא ילכו בערכאות, כדי לסימן ח'. אבל במקום שיש לומדי תורה, אסור להעמיד דיין שנוהגון, ואפילו יחיד יכול למחות. כך הוא מביא בשם ההורים ותומים. זאת אומרת שיש מגבלה, אפשר למנות במקום שאין דיינים מומחים שרואים לדון, אבל במקום שיש דיינים שרואים לדון, אסור למנות דיינים אחרים. צריך להבין אבל את דברי הנתיבות הללו, למה באמת קבלה לא תועיל כשהציבור מוכן ורוצה שהדיינים, אנשים מסוימים יהיו הדיינים שלו, גם אם אינם כשרים. הרי זה משנה מפורשת בפרק שלישי, שקיבל עליו קרוב או פסול, אז אפשר לקבל. נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בלקה, אז אפשר לקבל באופן כזה. לפי חכמים לא יוכל לחזור רק אחרי גמר דין, או אם עשו קניין לא יוכל לחזור כבר מיד, אבל אפשר לקבל. ציבור שמקבל עליו דיינים פסולים, לכאור, אז זה כמו נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר. וכיוון שהם קיבלו על עצמם, זה מה שהם רוצים, אז קבלתם קבלה. מה שדיבר השולחן ערוך בסימן ג', הטור והשולחן ערוך, הם דיברו על מינויים, שאי אפשר למנות אנשים פסולים, אבל הציבור שהוא מקבל עצמו לא בהנחתה מלמעלה, אלא הציבור מקבל עצמו אנשים פסולים, זה יהיה כמו שניים שקיבלו עליהם דיינים פסולים וקבלתם מחייבת. אנחנו צריכים לדון בדבר הזה, מה בכלל מהות הקבלה. זה שאדם אומר נאמן על האבא, נאמן על האביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר, מה זה? זה מין הסכם כזה, הסכם אמוני, מה שהוא יגיד מחייב את שנינו. הוא יגיד שאני חייב, אשלם. הוא יגיד שאתה חייב, אתה תשלם. כמו כל הסכם שאנשים עוסקים עושים ביניהם, יכולים לעשות כל מיני הסכמים. אם יקרה דבר כזה, אני חייב שלך לשלם כך וכך, אם יקרה אחרת, אתה תשלם לי. כך הם אומרים, אנחנו תולים בדעתו של אבא, בדעתו של אביך, או בדעתם של אחרים. מה שהם יחליטו בינינו, זה מחייב אותנו. זה הסכם. זה בכלל לא גדר של בית דין. זה גדר של הסכמה בין שני הצדדים, שהם עושים הסכמה, שלא נהיה הבורר ביניהם, הקובע ביניהם, בסכסוך שיש ביניהם, ומה שהוא יסכים, ככה זה מחייב אותם. או שהקבלה הזאת הופכת אותם לדיינים. אם לולי הקבלה אי אפשר לעשות אותם לדיינים, כי הם אנשים פסולים, או מצד קרבה, או מצד פסול אחר. אבל בשעה שהבעלי הדין לא מקפידים על הפסול הזה, ומוכנים שאנשים הפסולים האלה יהיו דיינים, הם נהפכים ממש לדיינים, ויש להם גדרי בית דין. נפקמינה, האם הם יוכלו לדון גם בדברים שלא שליחותה יוקב דינה, דברים שיש בהם חסרון כיס, דברים שהיום דיני ממונות שאנחנו לא דנים אותם, זלות, חבלות, דברים שהיום לא דנים. האם קבלתם מחייבת, והם יוכלו לדון, אם הם הסכימו שהם ידונו בדינים האלה, האם זה מחייב? או אפילו נלך הלאה, האם קבלה לדיני כנסות, יכולים לעשות אותם דיינים גם לדיני כנסות, אולי אפילו דיני עונשים בכלל, דיני מלכות, דיני מיטה, יגידו, אנחנו מוכנים שהם יהיו דיינים, אין היום סמוכים, אנחנו מקבלים על עצמנו את הדיינים האלה, שהם יהיו דיינים וידונו אותנו בכל דיני תורה, כפי דיני תורה, אנחנו רוצים שיהיה לנו אנשים שדנים, אלה אנשים פסולים, אבל אנחנו מקבלים אותם עלינו. לא דיני תורה. האם הקבלה הזאת היא יוצרת אותם לדיינים? לכאורה, בסברה פשוטה, זה לא כל כך פשוט איך קבלה כזאת יכולה ליצור אותם לדיינים. אבל השאר המשפט הוא מתחבק בשאלה הזאת. השאר המשפט בסימן א' חוקר. האם, מה הדין של קבלה, אנשים קיבלו אותם לדברים שענייני ממונות שלא דנים בזמן הזה. זה נראה לו פשוט שזה כן אפשר לקבל. ככה נראה לו במבט ראשון. יש להסתפק בדברים שאין דנים בזמן הזה, וקיבלו הבעלי דינים עליהם, דיינים לדון עליהם. אם מהני הקבלה, כמו דמהני בדיני ממונות השכיחים שקיבלו עליהם שלושה רועי בקר, עבדי פסולים לכל דין שבעולם, כן קרוב הפסול, ואינם יכולים לחזור בהם. ואם כן אותו דבר, כאן דייני חוץ לארץ במקום סמוכים, האם אינם נקבלה או לא. זה אומר, והנה בדברים שאינם מצויים, ויש בהם חסרון כיס, שיטה לי דמהני הקבלה. דמי חייתית נחלק בין קבלת קרוב או פסול בשאר ממונות, וכן דייני דלא גמירי כלל, הוא הדינחא מאני קבלה במקום סמוכים. זה נראה לו פשוט שבדיני ממונות יכולים לקבל שני הצדדים, כי אדם יכול לחייב את עצמו בממון, ומה לי עם הדיינים פסולים, ומה לי עם הדין הזה לא דנים בזמן הזה. קבלה בדיני ממונות נראה לי פשוט, אבל הוא אומר, כי כמסבקה לי בדיני כנסות. האם גם בדיני כנסות קבלה של פסולים תועיל? דכתיב אשר ירשיון אלוקים, דילמה לא חיווה תורה כנס אלא על פי בדין סמוכים דווקא. אבל איך הדין חייב על פי דיינים שאינם סמוכים? אף שקיבלו עליהם לא נתחייב כנס כלל על פיהם. וגם כיוון דנתחייב מכוח קבלתו עליהם לדון, אבי כמרשיע את עצמו, אולי הוא לא יכול, הקבלה הזאת זה כי מרשיע את עצמו, ואף שאינו מרשיע את עצמו בהחלט, רק רוצה לדון, בכל מקום כיוון שלידי עצמו נתחייב, מקרא מרשיע את עצמו. וההסתפקות שלו. אומר, ויש להעביר היה לזה מסוף פרק זה בורר. והיית שם שלחו למרוקווה לדזיב לכבר ביטיה. שלחו למרוקווה ביין בבבל, שהיה גם תואר, שזיבו מאיר כמו משה רבינו שבן ביטיה. שלום מוקווה בבלי. קבל קדמן הירמיה, אחי העביר עליי את הדרך. כלומר, בא אלינו אדם אחד ואומר שאחיו עשה הדבר, פגע בו בענייני ממונות, יש לו תביעה ממונית על אחיו, והוא נמצא בבבל, ואמרו לו, והסיוע ויראה פנינו בטבריה. אמרו לו, משמעות הפשוטה של הדברים, תדונו אותו. כלומר, שולחים למרוקווה מטבריה, דייני טבריה, שולחים למרוקווה, תדון את האדם הזה ותגיד לו שיבוא לדון לפנינו. יש כאן איזה סתירה בדברים, זה שאלת הגמרא. הוא אומר את הגמרא, הפירוש הוא ככה, תדונו אותה אתם, אם הוא יסכים להידיין לפניכם בסדר, ואם לא, הוא חייב לבוא להידיין בפנינו בטבריה. רבשי אמר שפירוש הגמרא הוא זה, זה היה דיני כנסות, ובבבל לא דנים דיני כנסות, ומה שאמרו למרוקווה, תשלח אותו, תחייב אותו לבוא לדון בפנינו בטבריה, זה בעצם, הם לא אמרו אתה תדון אותו, כי הרי הוא לא יכול לדון, כי אין דנים דיני כנסות בבבל, אבל משום כבודו, הם אמרו תדון אותו, ואם לא תשלח אותו אלינו. אבל הם התכוונו להגיד שהוא ישלח אליהם, מכיוון שכאן הדיון הוא בדיני כנסות. כך מסביר רבשי את העניין הזה בגמרא. שואל השאר המשפט, אם אפשר לדון דיני כנסות בבבל, אם יש משני הצדדים מסכימים וקיבלו עליו, אז אפשר לדון דיני כנסות. אם כן, היה אפשר להסביר שזה לא משום הנימוס הם אמרו לו כך, ומשום הכבוד אמרו לו כך, שבעצם לא התכוונו למה שהם אמרו, אלא התכוונו ממש. אם שני בעלי הדינים יהיו מוכנים לדון דיני כנסות בבבל אצלכם, אף על פי שאתם לא יכולים לדון, תדונו, כי אם קיבלו עליו אפשר לדון, ואם לא יסכימו להידיין, הרי בארץ ישראל אפשר לדון דיני כנסות. חייבו אותו לבוא לארץ ישראל כדי שידון בפנינו דיני כנסות. כך היה אפשר שהגמרא תאמר. הגמרא לא אמרה כך, לפי מה שרבשי אמר, שרק זה היה משום הכבוד שאמרו לו למרוקווה תדון אותו, אבל בעצם הוא לא יכול לדון אותו. הרי היה יכול לדון אותו אם היה הסכמה של שני הצדדים, יצאית. על כוחך שדייני בבל, גם אם קיבלו עליהם, לא יכולים לדון דיני כנסות. אבל אי אפשר שאנשים שלא קשירים לדון דיני כנסות, הם יקבלו עליהם לדון דיני כנסות. כך מוכיח שער המשפט מדברי הגמרא כאן. ואחר כך הוא אומר, מזה יש להביא ראיה למה שכתב בחידושי הר"ן פרק כמה די סנהדרין, שמה שאנחנו דורשים בגיטין לפניהם ולא לפני עקום ולא לפני אדיוטות, אבל אדיוטות דומיה דעקום, דאסור לדון לפניהם, אף שקיבלו עליהם, והתורה אסרה להשתמש באדיוטות, להשתמש אדיוטות בכתר המומחים. כלומר, לא רק שהתורה אמרה שאין להם סמכות לאדיוטות לדון, אלא התורה אסרה שאדיוטות ישתמשו בכתר המומחים, אלא בהודעות והלוויות שליחותה יוקב דינן, והמומחים מחלו על כבודם בזה. כלומר, המומחים שלחו אותם והם עושים בשליחות המומחים, זה דבר אחר, אבל מה שלא שליחותה יוקב דינן, אסור לידיוטות לדון, ולא יעזור קיבלו עליו, כי התורה אסרה. היין שם שעריך בזה וסיים שזהו השיטה הנכונה שכתבו תלמידי הרמב"ן משמו. וממשיך, ולפי זה בדברים שאינם מצויים ויש בהם חסרון כיס, כיוון ובזה לא עבדינן שליחותיו, אסור לדון בפני הדיינים שאינם סמוכים אף על ידי קבלה. אבל הוא ממשיך ואומר, אבל הרמב"ן על התורה, והר"ן הביא אותו בתשובות, כתב להדיא להפך, דאף מן התורה מהני קבלת בדין אדיוטות, ומותר לדון בפניהם, מה שאין כן בגויים, בקוטים. כלומר, יש כאילו סתירה בדברי הרמב"ן, או בעברות דברי הרמב"ן. פעם הרמב"ן, מצוטט, תלמידי הרמב"ן בשם הרמב"ן אומרים שאי אפשר לקבל דיינים שאינם סמוכים, ואפילו על ידי קבלה זה לא יעזור. והרמב"ן על התורה אומר שכן יעזור, כן מעני. והוא מביא עוד מקור מעניין מאוד לדיון בנושא הזה, את קונטרס השמיכה, שכתוב, נמצא בסוף תשובת הרלבח, איגרת השמיכה. הם יודעים שהיה דיון ארוך מאוד בזמן מרי בירה והרלבח, בזמנו של הבירב היה ראש רבני צפת, באותו בתקופה שהיה שם גם בית יוסף, הוא היה מהתלמידים, ומרי, אנשי צפת, גדולי צפת, החליטו שהגיע העת לחדש את השמיכה, וגדולי ירושלים בראשם הרלבח התנגדו לזה. נפשך דיון ארוך מאוד, נמצא קונטרס שלם של זה שלח לזה וזה משיב לזה, כל זה נמצא בתשובות רלבח, בסוף תשובות רלבח, קונטרס ארוך של דיון וחידוש השמיכה. מערי ברב תואר, בין היתר, שאפשר לקבל, שאנשים קיבלו על עצמם דיינים, הם יכולים לדון וגם לתת מלכות. כלומר, הדיינים האלה יהיו כשירים לתת מלכות, והמלכות האלה יהיה להם דין של מלכות מן התורה. אחת מהסיבות שרצו לחדש את השמיכה, זה היה מפני שהיו הרבה אנוסים בספרד בעל כורחם נכשלו בכמה וכמה עבירות של חיובי קריטות, וההלכה היא שחיובי קריטות שלקו נפטרו מידי קריטותה. אז רצו לתקן תקנה שאנשים האלה שחיובי קריטות יוכלו להידיין בבית דין ולקבל מלכות ולהיפטר מקריטות. רצו לחדש את השמיכה. אחת מהסיבות של הצורך לחדש את השמיכה באופן דחוף היה השיקול הזה. בתוך הדיונים אם אפשר לחדש את השמיכה או אי אפשר לחדש את השמיכה, אני כותב אפילו בלי חידוש השמיכה, מה אומר מרי ברב, אם קיבלו עליו דיינים ובאים בעלי הדינים ומודים שהם חייבים מלכות בגלל דברים שהם עשו, אפשר לתת להם מלכות וזה יהיה מלכות של תורה. והרלב"ח אומר, איך זה אפשר? אולי בכנס בממון, אדם רוצה לשלם כנס מעצמו, אף אחד לא מפריע לו לשלם, אדם יכול לשלם את כל כספו אפילו בלי חיוב של כנס. אבל מלכות זה צריך שבית דין יחיה, וקיבלו עליו לא עושה את הבית דין לדין של בית דין. מרי ברב סבור שכן, שקיבלו עליו כן יוצר כאן דין של בית דין, והמלכות האלה יהיו מלכות של פי תורה, כי מלכות צריך בית דין לחייב, זה לא עניין שאדם יבוא ויודע. ונמצאנו שמדברי שר המשפט אנחנו פוגשים כאן שיש לכאורה מחלוקת בין הר"ן והרמב"ן על התורה, מרי בירה והרלב"ח, אם קיבלו עליו אפשר שיהיה קבלה אפילו לדיני כנסות. ואז הבית דין הוא ממש מקבל דין של בית דין. מי שאומר שאין אפשרות לקבל את הקבלה הזו, פירושו שבר שהדין של קיבלו עליו זה מין הסכמה בעלמה, זה בכלל לא יוצר דין של בית דין. אנשים שמקבלים עליהם דיין שידון ביניהם, זה הסכמה ממונית. הם עשו הסכמה, משהו יחליט, אנחנו ככה נקיים ונבצע. הסכמה ממונית, יכולים לעשות השני אנשים ביניהם איך שהם רוצים. יכולים גם להתחייב בלי שמישהו יחייב אותם, אחד יכול להתחייב לשני. הם אומרים, אם פלוני יגיד שאני חייב, אני משלם. זה הסכמה, זה לא בית דין בכלל. אין איזה דין של בית דין. אז כמובן שבית דין, בדברים שצריך דין בית דין, הסכמה לא מועילה. רק בדיני ממונות, שלא צריך דין בית דין. והדעה השנייה אומרת, שהסכמה היא יוצרת דין של בית דין. אפילו לדיני כנסות, אפילו לדיני עונשים. אטומים, בסימן זין, שואל שאלה גדולה מאוד, איך שמעיה ואבטליון היו בסנהדרין הגדולה? הרי הם היו גרים, וגרים פסולים להיות בסנהדרין הגדולה ולדון בדיני נפשות. וסנהדרין גדולה, כל התפקיד שלה זה לדון דיני נפשות. היא בכלל לא דנה דיני ממונות. דיני ממונות בשלושה, לא צריכים איזה סנהדרין גדולה בשביל דיני ממונות. רק דיני נפשות, דיני עונשים מיוחדים. ואיך יושבים בסנהדרין הגדולה שמעיה ואבטליון, שמצד הדין הם לא כשירים לדון. לפי אומר הארטומים, איך היו שמעיה ואבטליון, שלפי דעת הרמב״ם בהקדמתו לספר המדע היו גרים גמורים, וכן משמע בעדויות, וזה היה נשיא וזה אבי דין? זה שואל הכנסת הגדולה. ומזה העלה והציבור קיבלו עליהם לראש חשיבותם ובקיבלו עלי מותר. כך אומר הכנסת הגדולה. הציבור, הם היו אנשים גדולים, אז אף על פי שהם פסולים לדון, אבל הציבור קיבל ובקבלה מותר. אין שם שריך בדבריו. ולפי דבריו, צריך לומר, אם קיבלו חשובי העדה, הוא מוציא מכאן עוד מסקנה אטומים, שהרי מי זה קיבל? את שמעיה ואבטליון. הרי בית דין, הסנהדרין, היא ממנה את האנשים מי הוא בסנהדרין. זה לא שהציבור מתאסף כולו ומסכים. הוא אומר, מזה משמע שחשובי העדה, אף על פי שאין עם רוב הציבור, אם הם מסכימים, מה וקיבלו עליה ויכול לדון? כי הרי שמעיה ואבטליון לא היה על זה בחירות של כל רוע ישראל. אלא, אומר אטומים, אלא שאני חוקך. לכי מעני קיבלו עליו בדיני ממונות. הרי יכול להפקיר ממונו ולתנו למי שרוצה. ואף הוא יכול לומר, הרי אני מתרצה לכל מוצא פיך, אם ייתן או למחול. אבל בדיני נפשות, שאין רשות ביד אדם לומר ארגוני, אם כן פשיטה דלא שייך בקבלה. וכי יכול אדם לומר, הרי אני מכשיר קרוב או פסול, ואם יחייב ראשי להריגה יקטלני? זה אין בידו. וכל טיבו של בית דין הגדול בירושלים לדון דיני נפשות, דין זקן ממרה ודחבתי, ודיני ממונות לא היו דנים ממש כלל. אם כן, עדיין הקושייה, איך יהיה מקהל גרים ראשי סנהדרין? אין מושג כזה של קבלה לעונשים, לדיני נפשות. לכן, אומר אטומים, לכן צריך לומר, עוד המלך שני, כיוון דרשות ביד המלך להמית ולהרוג לתיקון המדינה, כמו שכתב הרמב״ם מלכות רוצח, אף הוא אם רואה אדם גדול בתורה ומדע, יכול למנותו לראש לדון אפילו דיני נפשות, כאילו שליח של המלך. המלך יש לו סמכות לדון אפילו לא כדין תורה לצורכי המצב והזמן, אז הוא ממנה אדם מתאים שהוא ידון, שהוא יקבע מי מגיע לו עונש כזה או אחר, כי איתו כל דבר חוק ומשפט. וכן אמרו, וריש גלות היכול ליתן רשות אפילו למען דלא גמיר וסביר כולהי, והכל מטעם חוק המלך, כמו שכתב הריב"ש. אם כן שמעיה ואבטליון נתמנו מפי מלך, כי בימיהם היה מלכי החשמונאים הכשרים ויכולים לדון. יכולים לדון בכפייה, כי יד המלך היה אימם. זה תירוץ אחד שאומר התומים. כלומר, לא מתורת בית דין, אלא מתורת מלך. מלך יש לו כוח לדון אפילו שלא כדין תורה, ואת הכוח הזה נתן המלך לשמעיה ואבטליון, שהם יהיו הדיינים. תירוץ אחר, הוא אומר, או שנאמר, כי באמת, אילו היה בא לפניהם דיני נפשות, לא היו דנים. ולא נתמנו לכך, רק למקבלי שמועה ובירור הלכה בתורה שבעל פה, לעוצם חוכמתם ובינתם ועירתם הקודמת. ובזה היו ניסים ואב בדין, ולא לדון דיני נפשות, וצריך איום. כלומר, הם ישבו, אמנם זה היה אב בדין, וזה היה נשיא, אבל לא, אבל תפקיד של סנהדרין גדולה זה לא רק לדון, אלא להיות מעבירי השמועה ומבררי ההלכה שבתורה שבעל פה, ובזה לא צריך להיות קשר לדון דיני נפשות. וכל אדם שהוא חכם בחוכמת התורה, גם גר יכול להיות. אז בעניין, בזה, מבחינה זאת, הם היו המנהיגים של הוראת התורה בכללותה. אבל לדון דיני נפשות, כשהיה בא לפניהם דיני נפשות, אז הם לא היו משתתפים בדיון. משאיר האורים ותומים את הדבר בצריך עיון. הווה אומר שמחלוקת בין הכנסת הגדולה והתומים, האם קיבלו עליי ומועיל גם בדיני נפשות? כי הכנסת הגדולה מפרש כיוון שהציבור קיבלו היה עליי לרוב חשיבותם, מותר, מותר להם להיות בסנהדרין גדולה. מותר להם לדון את כל הדינים שסנהדרין גדולה דנה, כולל דיני נפשות. זה צריך להבין את הדבר הזה. מה עוזר קיבלו עליי? קיבלו עליי, הרי אנשים האלה פסולים, התורה פסלה אותם להיות דיינים. איך הם יכולים להיות דיינים? איך קיבלו עליי? משנה את המצב ומכשיר אותם להיות דיינים. על כוכך נצטרך לומר, לפי הכנסת הגדולה, לפי מה שהבנו שמרי ברן אולי סבור כך, וגם הרמב"ן על התורה, שכל מה שהתורה פסלה את הפסולים האלה היא דווקא לדון בכפייה. כלומר, היא לא אמרה שאנשים האלה הם לא יכולים להיות חכמים, הם לא יכולים להיות גיונים, הם יכולים לפסוק נכון. אז התורה לא אמרה. לדון בכפייה יש מגבלות. צריכים להיות רק אנשים מישראל, צריכים להיות אנשים כשרים, צריכים שלא יהיו קרובים. אבל אם הציבור מסכים, או היחידים מסכימים שהאדם הזה ידון אותם, מסתלק העיכוב. ואם הם חכמים בחוכמת התורה ויכולים לדון על פי התורה ויכולים, יודעים מה שפוסקים זה פסק של תורה, יש לזה דין של בית דין מחייב. ככה לכאורה משמע מהדברים כאן שראינו בשער המלך ובתומים. זאת אומרת ש המחלוקת מה הגדר של קיבלו עליו, כאן יש מחלוקת אם קיבלו עליו זה מין הסכמה באלמה שאין לה גדרי בית דין כלל, יש גדרי הסכם. הסכם שני צדדים הסכימו ביניהם, כמובן שאז בית הדין הזה לא יכול לדון בדיני עונשים, בדיני כנסות, הם יכולים לעשות הסכמה בענייני ממונות. מה שהם יסכימו זה מחייב, מה שהם לא יסכימו זה לא מחייב. אין בית הדין אלא מין סוג כזה של תנאים שעשו בשני הדדים שהאדם הזה הוא יחליט ביניהם בכל בוויכוח שיש ביניהם, או שבאמת קבלה הופכת את הדיינים הפסולים לבית דין, וההחלטה שלהם היא החלטה של בית דין. יכול להיות ש יכולה להיות מזה נפקמינה לאיך מקבלים. ראיתי שיש מחלוקת משך המביא מחלוקת איך מקבלים את ה בקיבלו עליו, איך צריכים לקבל. מדבר כזה השולחן ערוך מדבר בקיבלו עליו פסולים, אם קנו מידו על זה. אז כתב אני מיוקי יוסף, ואף על גב דמיך זה כקניין דברים, בכל זאת זה חל. אבל הרבן פרק שבועות הדיינים כתב, ואם קנו מידו שלא לחזור אבי קניין דברים, ולא מעני רק שקנו מידו לעשות כאשר ידין או יעיד, תלוי איך עשו את הקניין. אם עשו קניין שאלה יהיו הדיינים, או עשו קניין שאנחנו חייבים לשלם את מה שהם יחליטו. ויכול להיות, אני רוצה להכניס כאן את הסברה, אמנם כאן הדיון קיבלו באופן כללי כאילו אין קבלה, אבל יכול להיות אם הקבלה עניינה לקבל אותם לדיינים, וזה הקבלה, הם נפחים ממש לדיינים, לא קניין דברים. אם הקבלה זה רק הסכם המוני, וכדי לעשות הסכם המוני אז צריך להתחייב על הממון, לא צריכים להתחייב על האוויר, על זה שהם ידונו, צריכים להתחייב אני אשלם את מה שהם יקבעו. אבל זה במידה שהקבלה היא רק הסכם. אבל אם הקבלה היא להפוך אותם לדיינים, זה דין מיוחד שאנשים שמקבלים עליהם דיינים, אז הם דיינים פסולים, הם נפחים לדיינים. זה קבלה מצוינת, זה לא קניין דברים בכלל. זה לא קניין על הממון בכלל, זה קניין על עצם, זה על עצם מיותם עכשיו דיינים. אולי. אולי זה תלוי בשאלה הזאת. לא יודע אם הכרח, אבל יכול להיות שזה תלוי. טוב, לאור הדברים האלה שאנחנו אמרנו שיש כאן, היינו לכאורה מחלוקת בין הפוסקים, האם קבלה הופכת אותם לדיינים או קבלה לא הופכת אותם לדיינים. נחזור לדברי הנתיבות. אנחנו אמרנו שאם יש בעיר אנשים שקשירים לדון, אומר הנתיבות, אם קיבלו עליהם אנשים פסולים, כך הציבור רוצה, מקבל על זה אנשים שלא רואים לדון, ויש בעיר אנשים שרואים לדון, אין הקבלה קבלה, זה לא עוזר. נדון לפי מה שאנחנו עכשיו התבוננו, ראינו שיש דעה שאומרת שיכולים לקבל אנשים פסולים, ציבור שקיבל עליו אנשים פסולים יכול לקבל גרים או שאינם רואים, ואם קיבל קבלתו קבלה, היום שאין מומחים יכול לקבל אפילו אולי לדיני כנסות. זה כמובן לא כהנתיבות, אבל אם נאמר והנתיבות יסבור שכל הדין של קבלה שיכולים לקבל פסולים זה משהו פרטי, זה קיבלו עליו באופן פרטי, שני אנשים רוצים שמישהו ידון אותם, הקרוב משפחה או פסול אחר, זה הסכם, זה בסדר. ציבור זה כבר לא גדר של הסכם, ציבור זה כבר גדר של לקבל דיינים. או אם קיבלו אנשים פסולים מי אפשר? מה שהדין שקיבלו עליי קרוב או פסול זה דין פרטי, בפרטים יכולים לקבל, אחד רוצה לקבל עצמו פסול ודיני ממונות הוא יכול, אבל לעשות אותו לדיין בעיר, לעשות את זה קביעות, זה אי אפשר. רק אשר אין בכלל דיינים קשרים, וכל האפשרות היא רק או לדון אצל קאות של גויים, או למנות דיינים שאינם קשרים יהודים, זה כמובן עדיף למנות דיינים שאינם קשרים יהודים, או מאשר שילכו לקאות של גויים. אבל במקום שיש דיינים כשרים, הקבלה של דיינים פסולים כלל לא תתפוס. כל הדיון שלנו עד עכשיו היה סביב השאלה של הדיינים. דיינים פסולים, אפשר למנות אותם. זה נפקא מינה קצת לענייננו, מה שאנחנו עכשיו בדין בית המשפט של היום. בתי המשפט של היום, שיש שם אנשים אדיוטות, שאינם קשירים לדון, וגם ממנים נשים, וגם גויים. ואי אפשר למנות אנשים פסולים כשיש אנשים שרים. אז לכאורה בתי המשפט של היום, לפי הנתיבות, הם בוודאי לא יכולים להיות כשרים. מצד דיני הדיינים אני מדבר שם, מצד עצם דיני הדיינים. ולדעות אחרות שאומרים שאפשר למנות דיינים פסולים בקיבלו עליו, הלכאורה כן היה אפשר למנות גם היום, אם הציבור מסכים. ואולי במדינת ישראל שמסכימה שתהיה כנסת, כל הציבור מסכים שתהיה כנסת שנבחרים שהם יחליטו גם בסדרי החוק והמשפט, והם יקבעו איך יסתדרו חוקי, איך יבחרו השופטים בישראל. זה גדר של הציבור שמקבל לעצמו את דין השופטים, ואם הוא קיבל עצמו דין של שופטים, את השופטים הפסולים, וככה הציבור רוצה, אז הקבלה היא מחייבת, ואין זה מנוגד לדיני תורה. זה כמובן בקיבלו עליו ישראלים. ולכן הרב הרצוג, שהיה הרב הראשי לישראל בתקופת קום המדינה, בשנים האלה של קצת לפני קום המדינה ואחריה, אחרי קום המדינה, היה דיונים רבים בין רבני ישראל, אולי אפשר להשפיע שיתקבל משפט התורה במדינה. אבל כדי שיתקבל משפט התורה צריכים לראות שהציבור יהיה מוכן לקבל אותו, שרוב הציבור הוא לא שומרי מצוות, ושיהיה דברים שהציבור מוכן לקבל. מתורו הדיונים, מי יהיו הדיינים? אם הציבור בוחר בדיינים שאינם כשרים, האם אנחנו יכולים לקבל את זה? האם על פי דין תורה יכול להיות מצב כזה שמקבלים דיינים שאינם כשרים, כי הציבור קיבלו עליו, והתורה מסכמת איפה שהציבור קיבל, ומה לעשות, זה הציבור וכך הוא רוצה, ואי אפשר באופן אחר לנהל את ענייני המשפט, ואי אפשר לשאיר את הכל מוכר. על כן זה לא מנוגד לדיני תורה, כי זה מרצונו של הציבור, קיבלו עליו. והרב הרצוג באמת הולך בכיוון זה, שיש מקום ללכת להסתמך על הדין הזה של קיבלו עליו, כדי למנות דיינים גם שאינם כל כך כשרים, גם אולי אפילו נשים. גם בזה עם אישה יש איסור מיוחד, כי צריך למנות אישה, כי כל משימות שאתה שם זה צריך להיות איש ולא אישה, אז הוא רוצה שיש בזה מחלוקת ראשונים. על כל פנים, היה בזה דיון רחב מאוד בחיפוש הדרכים עד איפה אפשר על פי דין תורה לקבל את הגדר הזה, כמה דיני דין קיבלו עליו אנחנו יכולים להיעזר בו כדי להיות רחבים ולקבל גם דיינים שאינם כשרים לדון. אז כפי שראינו כאן, הדבר הוא לא כל כך פשוט. כל זה כמובן בדיעבד, אנחנו לא מדברים על לכתחילה. לכתחילה צריך להעמיד דיינים כשרים, וכשיש כשרים לכתחילה כמובן אין לבחור פסולים, וזה לא דרכה של תורה, אז זה אין מה לדבר. אבל בדיעבד, השאלה אם בדיעבד זה יהיה מנוגד לדין תורה, באופן הזה שהציבור מקבל על עצמו את הדיינים האלה. הנושא השני הוא באיזה דינים דנים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אם יקבלו את משפט התורה, והדיינים הם לא דיינים שיודעים בדיוק את דיני התורה, והם לא קשרים לפי דיני התורה, וקיבלו עליו, אז בדיני ממונות, שיש המושג של קיבלו עליו, יש מקום לזה. אולי אפילו בדיני כנסות הציבור יכול לקבל לעצמו כל מיני כנסות וכל מיני חיובי עונשים בקבלת הציבור. עונשים שהיום לא נותנים עונשי גוף, עונשים מסר וכדומה. זה יכול להיות שהציבור יכול לקבל לעצמו, ומה שהוא מקבל לעצמו זה לא מנוגד לדין תורה. אם בית המשפט יחייב אנשים בעונשים כאשר הציבור הסכים הדת הדעכי. אבל אם המשפט הוא לא יהיה משפט של תורה, זה אין מוצא. התורה יש לה דיני המשפטים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלה ולא אחרים. ושינוי במשפט הוא שינוי, הוא אפשר. אולי שמה תאמר, יכולים אנשים לקבל עצמם גם משפטים אחרים, עושים הסכמים שיהיה לנו סדרים אחרים, חוקים אחרים, בהסכמה, בכפייה. צריך לכפות הכל לפי דיני תורה, אבל אם הציבור מסכים שנעשה חוקים שונים, חוקים אחרים, הדת הדעכי, הציבור מקבל עצמו, זה מה שהוא רוצה עכשיו, שיהיו חוקים מתאימים לפי מה שלפי רוחו. על זה נמנו וגמרו כל גדולי ישראל, שזה יכול להיות באופן פרטי. שני אנשים יכולים להחליט שהם הולכים לפי מקבלים על עצמם איזה מישהו שהוא ידון לפי השכל שלו, לפי ההיגיון, לפי הנתונים, לא על פי תורה, שזה יהיה מדיני פשרה. אבל לעשות כללים כאלה כלליים שהציבור דן בהם על פי כללים וחוקים מסודרים, זה אין הסכמה של התורה. זה ממש בניגוד לתורה. גם זה ביאר, הביאו כאן החזון איש דברים, הביא את הדברים כמו שהוא אומר אותם. הוא אומר ככה, בהתחלה הוא מדבר על דיני הקבלת הדיינים. יש עוד המחאה של אנשים שלא למדו כלל תורה, והם ידונו כפי משפט בני אדם בשכלם, ובמקום שאין ביניהם גמיר כלל, ושלא יבואו ברכאות, תקנת הציבור כן. זה מה שלמדנו ברמה, מסימן ח', שאם אין אנשים מתאימים, אז אפשר לבחור אנשים גם שלא רואים, שלא קשרים לדון, שהם לא בקיאים בדין, לא גמירה ולא סבירה, כדי שלא יבואו ברכאות. כל זה מבואר בתשובת רשב"א, בית יוסף, סימן ח'. והרשב"א הזכיר, דהיינו ערכאות שבסוריה, שזה ערכאות שבסוריה, שמינו אנשים שלא גמירה, מפני כדי שלא ידונו בדין של גוי. ומש מצא דיין שבסוריה שהזכירו בגמרא, אינו דן כלל בדיני תורה. בגמרא משמע הוא דיין בדיני תורה, אלא שהוא פסול מפני מיעוט ידיעתו בתורה ועלול לטעות. הוא מוסיף, ואף על גב אפשר דרש ולמד מזה דמה שמחו רבים עליהם מעני, אם כן אף אם אינו יודע כלל דיני תורה נמי, כיוון שהוא תקנת הציבור. ואף אגב דלקה ביניהם דיין שידין על פי את משפטי התורה, ומוכרחים להימנות בעל שכל לפי מוסרי אדם, אינם רשאים לקבל עליהם חוקי עמים או לחוקק חוקים, אפילו חוקים לא חוקי עמים, להמציא חוקים חדשים הגיוניים לפי השכל האנושי אינם רשאים לקבל להם חוקי עמים או לחוקק חוקים, שהשופט כל דין שלפניו לפי הנראה אליו זהו בכלל פשרה. אם אדם שופט לפי מה שהוא חושב, לא לפי מה שהחוקים אומרים, אז זה פשרה. ואין עיקר הדבר שעזבו מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים. אבל אם יסכימו על חוקים, הרי הם מחללים את התורה. ועל זה נאמר אשר תשים לפניהם ולא לפני אליותו. ואין נפקותא בין בא לפני אינם ישראלים, ובין ישראלים, ישראל ששופט על פי חוקים בדויים. זה לא משנה מי השופט, אם באים לפני גויים, או בין ישראל ששופט על פי חוקים בדויים. ועוד הדבר יותר מגונה, שהמירו את משפטי התורה למשפטי העבל, כלומר הם הולכים לישראלים ששופטים שלא לפני התורה, זו יותר מגונה. ואם יסכימו בני העיר על זה, אין בהסכמתם ממש, ואם יקופו על זה משפטם גזלנותה ועושק, ומרימים יד בתורת משה. השופטים הדתיים שהם שופטים בבתי המשפט, הם טענו הפוך. הם טענו כך, שהסכמה יכולה להיות גם על חוקים, מה שמסכימים אנשים ביניהם. רק במה שהתורה אוסרת, זה אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני גויים. אבל אם יהודים דנים על פי חוקים שהציבור קיבל על עצמו, והציבור מעוניין לדון לפי החוקים האלה, זה הסכמת הציבור. הציבור יכול לעשות הרבה הסכמות, כמו שהוא יכול לעשות הסכמות לקבל עדים פסולים, דיינים פסולים, הוא יכול לעשות הסכמות שידון לפי כללים אחרים. הכל תלוי בהסכמת הציבור. כל מה שהתורה מחייבת זה שלא לעשות שלא על פי דין תורה כשאין הסכמה של ציבור. כשבאים לכפות את האדם בדיני המשפטים, צריך לדון אותו לפי התורה. אבל אם האדם מסכים לשנות את הסדר ולדון באופנים אחרים, אז לא עוברים בזה שום איסור. ככה הם סוברים, וזה מה שעל פי ההנחה הזאת הם הלכו להיות שופטים במתי המשפט. חשבו שהם לא עושים, אין בזה שום גדר של איסור להיות שופטים בדבר הזה. וכמובן הדיון הוא האם יכול להיות דבר כזה שתהיה הסכמה של הציבור שתבטל את כל דיני תורה. מילא אם אומרים אנחנו הולכים לפי דיני תורה, אבל התורה וחכמים אפילו לא הקיפו את כל הנושאים המתחדשים היום, והיום יש הרבה נושאים חדשים שאינם מפורשים בפוסקים. אז בזה אפשר לעשות תקנות חדשות, אפשר לעשות לקבוע כללים, אפשר להוסיף, אבל לעקור את כל דיני תורה ולהתחיל עכשיו כללים חדשים ודינים חדשים ושלא על פי התורה, זה בוודאי מנוגד לעצם עניינה של התורה. זה לא צריך לכתוב, זה לא צריך לכתוב שלא בא בחשבון שתהיה הסכמה ציבורית שלא דנים על פי דיני תורה. יכולה להיות הסכמה ציבורית על פרט מסוים, פרט שאין אותו בדין התורה משנה, או המצבים השתנו, תנאים השתנו, דיני התורה לא היו מדוברים על מצב שכזה. אפשר לתקן, תקנו חכמים במשך הדורות הרבה הרבה תקנות שמשנים את דיני התורה, ולא משנים את דיני התורה, אלא שמגדירים שדיני התורה היו לא על פי המציאות הזאת. במציאות הזאת צריכים להיות הכללים האלה, לא חס וחלילה שינוי בתורה, אלא ביור עניינה של תורה והסברה שהמציאות החדשה, לא על זה דיברו. אבל לעשות הכל חדש, לשנות הכל, לעקור הכל מן התורה, זה לא צריכים על זה שיהיה כתוב הדבר הזה. זה הבסיס של כל התורה כולה. ולכן מה שאומר החזון איש, זה מוסכם על כל תלמידי החכמים בישראל, שזה אי אפשר לתקן חוקים חדשים. אני חושב שגם יהיה מוסכם שאי אפשר לעשות כלל כזה שכל הדיינים, זה סדר כזה, שכל הדיינים לא הולכים על פי דיני תורה. לא באופן חריג אנחנו אומרים הפעם נכשיר אלה, יש איזו סיבה צדדית אז אנחנו נכשיר עוד כמה אנשים כאלה שהם לא כשירים בשביל ריצוי הציבור, ועל ידי זה התקבלו כל דיני תורה וכל הכללים של התורה. זה באופן אפשר הדין של קיבלו עליו, אבל לא שקיבלו עליו להפוך את הכל, להפוך את כל תורת ישראל, כמו שאומר החזון איש לגבי משפטי התורה, במידה מסוימת הדברים אמורים גם לגבי דייני התורה, שלא יכול להיות שיהיה כל הדיינים, שום דבר לא יהיה על פי דיני תורה, מפני שקיבלו עליו. קיבלו עליו לא לעשות כדיני תורה, זה לא הסדר. רק באופן חריג יכול להיות קבלה יוצאת מן הכלל, אבל לא כסדר.